מטרתנו היא אחת, ניצחון.
מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים.
מתוך תהומות הכאב נבעו מעיינות של אהבה.
אין היסטוריה לשום עם אחר בארץ הזאת. יש לנו היסטוריה של 4,000 שנה בארץ הזאת.
יהונתן אדירי וראובן טאוב עם הנכדים המייסדים. פודקאסט מבית עלינו.
פרק ראשון, פודקאסט נכדים מייסדים, על ראובן.
היי, אהלן, שבוע טוב.
אז אנחנו היום רוצים לפתוח ולדבר על אולי המאפיין הראשון המשמעותי בתוך שלושת המכלולים שאנחנו תופסים אותם כמכלולים הקריטיים להגדרה של העתיד של ישראל. ישראל ברגע השלישי, הרגע המכונן השלישי הגדול שלה, וברגעים מכוננים, אנחנו חוזרים חזרה לשלוש שאלות יסוד. מה המהלך הגיאופוליטי שלנו, מי אנחנו במרחב, מה החוזה החברתי העדכני ומה הרעיון הגדול. היום אנחנו בחלק הראשון, נדבר על, על מי אנחנו במרחב, כשבעצם עיקרי התזה הם המוות של ה... רעיון שככה הניע את המערכת הביטחון הישראלית, והוא התפיסה שלנו במרחב כווילה בג'ונגל. רעיון שטבע, אפשר לומר, יהוד ברק, עם הרבה נזק שעלה, נזק על התועלת לאורך הזמן, ובעצם הוא מושרש, הוא חזק, הוא עמוק בתפיסת הביטחון הלאומי הישראלית, והוא גם עמוק בתפיסה של מי אנחנו במרחב.
כן, אני אגיד שהוא גם עמוק, כאילו, בכל החברה הישראלית, זאת אומרת, לא משנה, זה לא עניין פוליטי. יהוד ברק טבע את המונח, אבל זה לא משהו שהוא נחלת השמאל, זה משהו שאנחנו רואים אותו ב-20 שנה האחרונות, ראש הממשלה הנוכחי, שר הביטחון, אנשים, זה ממש מושרש בתור תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו, הווילה בג'ונגל.
אנחנו בונים חומות, בונים גדרות, מה שקרה בשבעה באוקטובר הוא בעצם אולי ההתנפצות הגדולה של הווילה בג'ונגל, אותה גדר, אותו שעון חול, אותו פרויקט מונומנטלי שאמור היה למנוע מחמאס להגיע לישראל, מלהגיע מהג'ונגל להגיע לווילה, נכשל. והקונטקסט הספציפי שלשמוע התכנסנו הבוקר, בעצם אם אתה לא וילה בג'ונגל, אז מה הרעיון המארגן הבא? הרעיון המארגן שאנחנו תופסים אותו כיסוד הפרק הבא, מי אנחנו במרחב, הוא בעצם מערכת של בריתות, שמתחילה בהודו, בציר המזרחי שלה, ומסתיימת באתיופיה, בציר הדרום-מערבי שלה.
כשבעצם... במקורות צריך להתייחס מהודו והתקוש.
מהודו והתקוש. כשבעצם הנקודה כאן היא, סעודיה חשובה מאוד, אבל היא אולי תחנה בדרך למימוש הנוכחות הישראלית במרחב, השייכות שלנו, הבית שלנו כאן במזרח התיכון. זה חייב להסתיים בהודו במזרח ובאתיופיה במערב, ובעצם מה שמתהווה, אחרי ההישגים האדירים של צה"ל ושל המערכת המדינית שלנו בזירת הצפון, שאנחנו רואים הגמונים חדשים שבאים להתעמת איתנו. זאת אומרת, אם חשבנו שיהיה לנו קצת זמן לעכל ולבנות אסטרטגיה חדשה ותפיסה חדשה למרחב, guess what, המרחב מנחיח את עצמו עלינו, ועל ראש שמחתנו היום, טורקיה. אנחנו כן. בעצם רגילים לחשוב איראן, רגילים להתארגן לאיראן, לאימות עם איראן, אבל בעצם אנחנו היום פה כדי לדבר על טורקיה.
כן, טורקיה שחייבים להגיד, היא הייתה שחקן, מאז ומתמיד במרחב שלנו, היא נכנסה ויצאה מהתודעה שלנו, בתור ישראלים, ואנחנו, אולי היה לנו נוח קצת לשכוח אותה לאחרונה. בשנים האחרונות, הכל אחלה, טורקיה, זה לא איזשהו פקטור משמעותי, אבל בואו נחזור 100 שנה אחורה, 150 שנה אחורה, אנחנו מסתכלים פה על השבוע, על ציין את יום הזיכרון, יום העצמאות, כאילו מי שהיה פה מאוד מאוד מאוד חזק לפני הבריטים, זה היו הטורקים, הם היו פה כל הזמן מאחורי הקלעים, ועכשיו אנחנו רואים אותם מרימים את הראש שוב, ואנחנו טוענים שזה חלק סופר סופר קריטי מכל העיצוב של ה-30-40 שנה הקרובות בביטחון הלאומי שלנו.
במילים אחרות, אם היסוד התפיסתי הוא וילה בג'ונגל, טורקיה מעולם לא נתפסה כחלק מהג'ונגל.
בדיוק.
והנה עכשיו אנחנו מעדכנים תפיסה, וכשמעדכנים את התפיסה, אז טורקיה תופסת מקום מאוד רציני במרחב הישראלי. אפשר לומר גם בצד המאיים, אבל גם בצד של ההזדמנויות. בוא נשמע מה היה לארדואן לומר כשהוא בא לפה בביקור הראשון, ראש הממשלה אריאל שרון, נשמע את ארדואן בעצם מספר מה הוא חושב על הנוכחות הטורקית במרחב.
שלום לכם. אנחנו שמחים לארח את מר ארדואן, ראש ממשלתה של טורקיה. טורקיה, מדינה גדולה, 70 מיליון תושבים. מדינה מרכזית באזור שלנו.
אנחנו נחוש שביעות רצון כך.
Çünkü Yahudi halkıyla
İmam-ı Yahudi פרעון בשינג'י הסרטן,
גויאנה. עוד מאז המאה ה-15 ועד הלום.
טורקלין מנעשבתו אורתודדר.
היחסים של טורקיה עם העם היהודי מאז המאה ה-15 גלויים לעין, ברורים לכולם.
הפ ברשי הזמת ועלמיש אולן אג'דאדמזן.
אבותינו תמיד תרמו לשלום, ואנחנו כנכדים של אבותינו שתמיד תרמו לשלום.
אנחנו
נמצאים כאן שוב לטובת מטלה היסטורית. ואני מייחל שנצליח גם בכך.
אז בעצם שמענו את ארדואן מספר כמה טורקיה קריטית למרחב, כמה הייתה כאן, צריך אולי לומר שארדואן מגיע לכאן, אחרי שהוא מקים את מפלגת הצדק, מפלגת הצדק והפיתוח, כאשר הוא בעצם יוצא מכלא, הוא היה ראש עיריית איסטנבול,
מזכיר לנו, כן, מזכיר משהו מהחודש האחרון.
מזכיר לנו איזה ראש עירייה אחרי שמצא את עצמו בכלא, ועדיין בכלא אגב. וארדואן הוא עדיין בתחילת הדרך, אפשר לשמוע אותו מאוסס בהגעה לכאן, עדיין מורתע מהנוכחות הישראלית, ובעצם בונה עקב בצד אגודל בשיטת האחים המוסלמים הקלאסית את הנוכחות שלו, ואנחנו מגיעים לשיא השני איפשהו ב-2009, אנחנו רואים בעצם את טורקיה, מערכת היחסים של ישראל וטורקיה, כמו שאמרנו, אם ישראל היא וילה בג'ונגל, טורקיה מעולם לא נתפסה כחלק מהג'ונגל, אוקיי? ואנחנו רואים את טורקיה עקב בצד אגודל מאותתת לנו, שאומנם היא לא חלק מהג'ונגל, אבל היא יריב הגמוני מאוד מאוד חזק.
אז צריך לשים לב בעיניי לשני דברים סופר מעניינים בסינק הזה ששמענו. הראשון, כמו שציינת, זה שהם כבר פניהם לכיוון קצת אחר, ואנחנו עוד לא שם, אנחנו לא קולטים את האירוע. אנחנו מדברים פה על 2003, הוא ראש ממשלה טרי, ואנחנו לא קולטים את האירוע. הם מתחילים, כמו שאמרת, עקב בצד אגודל, והם מתחילים ללכת לכיוון שאנחנו פשוט לא שמים לב, אנחנו מעדכים בזמן הזה, בתקופה הזאת, את הקשרים עם טורקיה, המודיעינים, כלכליים וכולי. והדבר השני שאני פשוט צריך לציין, שזה סופר מעניין, הוא קורא לעצמם לטורקיה נכדים.
נכון.
שזה בהקשר שלנו,
נכון.
אני חושב לב האירוע שאתה אומר שאני חלק מהמרחב, אני שייך לפה, אתה נכד של מישהו, יש לך סיפור, יש לך נרטיב, 500 שנה.
כן.
ואנחנו טוענים שכשאנחנו חלק מהמרחב הזה, אנחנו גם נכדים, נכדים מייסדים, יש לנו את הסיפור שלנו שהולך אחורה 2000 שנה, ואני חושב שבקרב הרעיונות שמתחיל ממש כאילו לקרום אור וגידים בסביבה שלנו, זה הנרטיב פה הוא אולי ליבת העניין.
נכון, וגם טורקיה, כמו שאמרנו, עם טורקיה ב-2003, היא בוא נאמר, עמית מאוד מאוד עמוק של מערכת הביטחון הישראלית, היא כבר מתחילה לאותת ולתת רמזים. אז האמריקאים תוקפים בעיראק, נאטו למעשה תוקפת בעיראק, וטורקיה של ארדואן בעצם אומרת, לא במרחב האווירי שלנו. זאת אומרת, האיתותים האלה מתחילים כבר אז, אבל למערכת התפיסות שלנו קשה מאוד להבין שקורה שם שינוי מאוד מאוד משמעותי. כשאם אתה עושה רגע fast forward ל-2025, אנחנו עם טורקיה שהיא על הגבול, דרך הפרוקסי שלה בסוריה, אותו שחקן ג'ולני, ראש הממשלה הנוכחי, לא יודע אם כל זה ראש הממשלה, מנהיג הנוכחי בדמשק, שיושב בדמשק, כשלמעשה הוא פרוקסי טורקי, אדם שהטורקים במסגרת ההבנות שהיו בוועידת אסטנה, מנהלים את הדינמיקה באידליב, שזו עיר הגבול בין טורקיה לסוריה, שהפכה להיות איזושהי מובלט בשליטה דה פקטו סורית, ומחכים לשעת כושר, כלומר טורקית, מחכים לשעת כושר. ראינו את הקן פידן, תכף נדבר עליו, נגיד עליו כמה מילים, מגיע ממש שבועיים לאחר סיום המערכה, כשאסד כבר נמצא במוסקווה, ומתקבל בכבוד מלכים על ידי ג'ולני. בעצם מי שנמצא מצפון היום, אמנם הוא סורי, אבל טורקיה היא למעשה בקו המגע הישראלי.
כן, אז אקן פידן אולי שווה לעצור ולהגיד עליו כמה מילים. גם אולי נתחיל מהאקטואליה. שבוע שעבר אקן פידן, שר החוץ הטורקי, מארח אצלו את מנהיגות חמאס מחוץ לרצועה, בעצם מנסה להלבין, לתת את הגיבוי הטורקי לחמאס, וזה בן אדם שצריך לעשות את ההקבלה, קאסם סולימני, שמנסה לעצב את המזרח התיכון בדמות שבו הוא רואה לנכון, אז האימפריה העותמנית זה מה שלנגד עיניו, והוא קם בבוקר ומתעסק בזה.
כן, אז יש לנו סינק שאנחנו תכף נשמע של הנשיא האמריקאי בפגישה בחדר הסגלגל עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעצם מנחיח את היחסים הטובים, את החיבה האישית שיש לו לארדואן הייתי אומר, לישות הטורקית והנוכחות שלה במרחב, וזה מאוד מאוד משמעותי, כי הביקור של חליל אלחיה אצל ומנהיגות חמאס אצל הקן פידן בטורקיה, ואתמול הקן פידן בקטר פוגש שוב מנהיגות חמאסית, הודעת הסיכום של חמאס מאנקרה אמרה, אנחנו ראינו את החיבה של הנשיא האמריקאי למערכת הטורקית. אנחנו יודעים שטראמפ כנראה הולך לבקר בטורקיה בשמונת השבועות הקרובים, ובעצם חמאס אומר, גם עם קטר אתמול, עם הטורקים, וגם ישירות בבילטרלי מול הטורקים, אנחנו רוצים להשתמש ביחסים הטובים שלכם יש עם וושינגטון, כדי לשפר את עמדות חמאס. ובעצם זה גם תמונה יותר רחבה, שלא כל הדרכים לוושינגטון עוברות כבר דרך ירושלים.
בוא נשמע את הסינק של טראמפ, ונראה לי ניקח את הנקודה הזאת של ארצות הברית, כי היא גם איזשהו כדור באוויר שצריך להתייחס אליו.
Well, I have great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? And I happen to like him, and he likes me, and I know the press will get very angry. He likes Erdogan, but I do, and he likes me, and we've never had a problem. And look, he's a tough guy, and he's very smart, and he did something that nobody was able to do. You know, you got to hand it to him. Any problem that you have with Turkey, I think I can solve. I mean, as long as you're reasonable. You have to be reasonable. We have to be reasonable. You know, I have a very, very good relationship with Turkey and with their leader.
על הראש של ביבי. ביבי נמצא שם בחדר, וטראמפ פשוט אומר, חברי הטוב, חברי הקרוב, יש לך בעיות, צריך לסדר אותם. הוא גם, טראמפ מרים בגדול, מפרגן לארדואן על זה שאלפיים שנה הוא עשה משהו שאנשים לא יצריכו לעשות אלפיים שנה, והוא מצליח. ואתה נגעת, נראה לי, בלב העניין בסיפור האמריקאי. אנחנו היינו רגילים ב-50 שנה האחרונות, שכל מישהו מהמזרח התיכון שרוצה גישה לארצות הברית, יודע שזה בא ביחד עם איזשהו ג'סטה לישראל, או אפילו לעבור דרך ירושלים בדרך לוושינגטון. והמצב הזה כבר לא קיים. אנחנו רואים אתמול את טראמפ מוציא הודעה על זה שהשיחות הישירות עם איראן מתנהלות טוב, אנחנו יודעים שטורקיה מדברת איתו ישירות, ובעצם אנחנו, בתור שחקן שרוצה להיות שחקן מפתח, שחקן ליבתי במרחב של המזרח התיכון, כבר לא נמצאים שם. ואני חושב שאם אנחנו רוצים לראות שני דברים, כאילו אם אני יושב בבית, ואני רוצה להסתכל על איזה שהם שני פרמטרים במציאות, שאני יכול לדעת, בוא, הסדר והארגון, או השחמט במזרח התיכון, מתעצב מחדש, בעיניי, בהיבט, הייתי אומר, בציר הזה שבין וושינגטון לטורקיה, זה בעצם שני דברים. אחד, זה מה שנקרא תוכנית ה-F-35, ושתיים, זה סוריה. נתן עליהם אולי איזשהו הרחבה טיפה. ב-2016, טראמפ מוציא את ארדואן וטורקיה מתוכנית ה-F-35, זה בא בעקבות זה שארדואן קונה הגנה אווירית רוסית, וטראמפ בעצם נותן לו איזשהו...
פעם ראשונה שהוא משלם מחיר.
כן, בדיוק. כן,
טורקיה פעם ראשונה משלמת מחיר על מהלכים, על הכוונה לרכוש את ה-S-400, מערכת הגנה אווירית רוסית.
הם מנסים פה לשחק על כל המגרש, להיות שחקנית נאטו ולקנות, כן, כן. ולקנות מרוסיה, וטראמפ בעצם נותן לו איזה מכה ליד, מוציא אותם מהתוכנית ה-F-35, ובשבועות האחרונים אנחנו שומעים מיתותים לזה שטראמפ אולי מחזיר את טורקיה לתוך התוכנית של ה-F-35, שזה אירוע מאוד משמעותי מבחינה ביטחונית במרחב. אם זה קורה בשבועות הקרובים, אנחנו כאילו מקבלים עוד איזשהו אינדיקציה לכך שהמרחב פה משתנה. הדבר השני זה סוריה, בעצם הכוחות האמריקאים שנמצאים בסוריה, כל מה שקשור לנפט הקורדי בצפון מזרח המדינה, אם ארצות הברית מתחילה להוציא משם כוחות, עוד איתות מאוד מאוד מאוד משמעותי, לזה שטראמפ וארדואן נמצאים שם במערכת יחסים מאוד מאוד חזקה, וישראל פה היא נגררת כבר אסטרטגית במרחב. אז אני חושב שזה שני דברים שמנחיכים את העובדה שישראל כבר לא נמצאת בליבת המפתח לוושינגטון, ואנחנו צריכים לשים מהם לב בשבועות הקרובים.
וכל הדבר הזה חוזר עוד פעם, אם אנחנו רגע עולים למעלה. ישראל רגילה לחשוב וילה בג'ונגל. ישראל רגילה לחשוב על הגבולות שלה, על הגנת הגבולות שלה, על החומות שהיא צריכה לשים בגבולות שלה.
על המבצר הקדמי של אירופה, על ליגת האלופות, על האירוויזיון.
לא גביע אסיה, כן? ההרגל הזה שאנחנו צוחקים עליו, זאת אומרת, יש בו גם באמת מן הגיחוך, אבל יש לו משמעויות אסטרטגיות מאוד גדולות, והגט קריטות שחייבים להכניס לדינמיקה הזאת של וילה בג'ונגל הוא הכרחי. הוא בעצם הכרח מאוד יסודי ליכולת של ישראל לטפס חזרה לעמדה הגמונית במזרח התיכון. אתה חושב וילה בג'ונגל. ולכן אתה מניח שהווילה, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, זה המקום שדרכו הג'ונגל מגיע לוושינגטון. כמו שאמרת, זה כבר לא קורה, או שיש איתותים מאוד מאוד רציניים של שחיקה דרמטית בהקשר הזה. אל מול ישראל עומדים היום כמה שחקנים, עם מערכת יחסים די ענפה עם וושינגטון, שלמעשה מחרסמים בתפיסה הישראלית של הגמוניה במרחב. אנחנו תמיד היינו רגילים לחשוב על איראן בצד השני של האירוע הזה. אני חושב שאיראן... אל מול משקרה עם חיזבאללה, אל מול משקרה בסוריה, יש לה המון המון בנייה מחדש לעשות. אך פספסנו את טורקיה, פספסנו את האירוע הזה, והאירוע שאנחנו שמענו את הסינק שלו, של נתניהו, ראש הממשלה, יושב בבית הלבן בחדר הסגלגל, וחוטף על הראש מהנשיא האמריקאי, הוא ביטוי לפער תפיסתי שמנחיח את עצמו. ועכשיו השאלה, מה עושים? התשובה שישראל נתנה בחודש האחרון היא תשובה רעה מאוד. מה עשינו? הלכנו למהלך של דיקונפליקשן. בעצם, כנראה קיבלנו דירקטיבה מהאמריקאים, חבר'ה, הפרדת כוחות, אני לא צריכה עוד התלקחות במזרח התיכון. לא בטוח שזה לא אינטרס של ישראל בעצם, כן, לייצר איזושהי דרגה של התלקחות כדי לסמן נכון את הגבולות האלה. והלכנו, עשינו בעיניי טעות דרמטית, כן? עוד פעם, הלכנו לאזרבייג'אן, אחד השותפים הכי קריטיים של ישראל במרחב, שהשתיקה יפה להם, זו שותפות מאוד מאוד דרמטית גם בהקשר האיראני. בעצם הכנסנו את אזרבייג'אן למיטה החולה הזאת עם הטורקים שמצהירים שהם לא פה כדי לייצר סטטוס קוו בסוריה, כמו שהרוסים היו. הם פה כדי לייצר איזשהו סוג של חתרנות סורית גם כלפי ישראל. ואימצנו את המודל של דיקונפליקשן, שהניח שני שחקנים, רוסיה וישראל, שרוצים סטטוס קוו, אל תיגע בי ואני לא אגע בך. מול טורקיה זה לא הסיפור, זה חשיבה שוב של וילה בג'ונגל. אל תיגע בי, אל תתקרב אליי לגבול, ואני לא אפגע בך, אני הווילה, יש לי חומות, אל תבוא.
נשמע מאוד מוכר.
בדיוק. עכשיו, כך עוד צעד אחורה. בצד השני עומד בן אדם, מאוד מתוחכם, שאני חושב שהוא גם בן אדם שאפשר לבנות אותו מערכת יחסים חדשה, איכותית, שמסמנת, הייתי אומר, את המשותף, את האינטרסים המשותפים של ישראל וטורקיה, ודווקא בעיסוק הפוליטי האסלאמיסטי של ארדואן, ובעלייה של האקן פידן, בעיניי יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה לישראל, בהנחה שהיא לא חושבת וילה בג'ונגל. נגיד על זה 60 שניות. האקן פידן, ראש המוסד הטורקי לשעבר, אדם מתוחכם, אדם שדובר הרבה שפות, אדם שבעצם בנה אסטרטגיה שהביאה את טורקיה לשש או שבע מדינות במרחב, מנוכחות בלוב, כשהטורקים עוזרים לאירופאים ולאמריקאים לעשות שם סדר, מה שנקרא boots on the ground, שבעקבותם יש איזשהו סוג של מודוס ויוונדי בלוב, והנפט מגיע לאירופה, פליטים לא מגיעים לאירופה, וטורקיה בעצם מייצרת שם סדר. טורקיה פעילה בסומליה, משפיעה מאוד על הדינמיקה בקרן אפריקה, סביב אתיופיה, ג'יבוטי, אריתריאה. טורקיה פעילה בסוריה. מה שאנחנו רואים בסוריה, מה שהאקן פידן עושה, זה בעצם פלייבוק, שהוא היום שר החוץ אגב, שהולכים ומשכפלים אותו מדינה אחרי מדינה, זה מאוד מאוד מצליח, טורקיה משחקת על כל המגרש, ואם אתה חושב וילה בג'ונגל, אתה לא מסוגל להתמודד עם הדבר הזה. אם אתה מבין שיש פה אולי חיכוך הגמוני מאוד משמעותי, ויש המון דברים שאפשר לעשות בשיתוף, האקן פידן יכול להתגלות כשותף מאוד מאוד טוב, כמה שהוא יכול להיות בעצם אדברסרי לישראל, אבל שותף מאוד טוב, שאיתו אפשר לבנות את הפרק הבא ביחסי ישראל-טורקיה. הפרק הזה לא יכול להיות פרק שהמהות שלו, התכלית שלו, זה וילה בג'ונגל, אל תיגעו בי, ואני לא אגע בכם, כי מה שיקרה, זה שעוד עשור אנחנו נתעורר עם דינמיקה חמאסית או דינמיקה איראנית, בחסות טורקית, בסוריה. וזה אסור שיקרה.
כן, אז הבנו מה לא.
כן.
עכשיו נעשה פה עצירה, נבין, אוקיי, זה האירוע, הבנו, טורקיה עולה, ועכשיו אנחנו רוצים להציע, מתוך התפיסה שלנו, כאילו אמרנו, יש את השלושה פרמטרים שצריך לקייל מחדש בתוך הפריסקופ, המצפן הישראלי, והראשון ביניהם זה המעמד או התפיסה הגיאופוליטית שלנו, ואנחנו אומרים, אוקיי, לא וילה בג'ונגל, הרעיון הזה מת, מה שכן, וציינו את זה קודם, זה ברית מהודו ועד כוש. אולי עכשיו, זה ההזדמנות להתחיל להרחיב שם.
כן, אני חושב שאולי גם, אם אין וילה בג'ונגל, אז מה המחליף? זה לך היום לשאול את MBZ באיחוד האמירויות, עכשיו מנהיגים באירופה, גם את מוחמד בן סלמן בסעודיה, מה החזון שלך למזרח התיכון ב-2050? אתה תשמע חזון מאוד קוהרנטי, ככה יראה המזרח התיכון, והתפקיד שלי כסעודיו, א', ב' וג',
מי שרוצה להיות המדינה המוסלמית המובילה, מי שרוצה להיות ההאב הפיננסי.
בדיוק, וכל אחד מחפש את הייתי אומר, את הנגזרת האסטרטגית שבה הוא יצטיין ובה הוא יתמקצע. המערכת הישראלית עדיין חושבת וילה בג'ונגל. כשאתה שואל את המערכת הישראלית, גם פנימה, וגם, בוא נאמר, בעולם המלכרים וקבוצות המחקר שעסוקות בעיקר בסעודיה, יש בעצם שתי תזות. אף אחת מהן לא מתעלה לתפיסה אזורית רחבה. אחת מסתיימת בסעודיה. נורמליזציה עם סעודיה, בוא נעשה שלום עם סעודיה, נסיים כמה שאפשר. זה בעצם התחנה הסופית של הנוכחות הישראלית במרחב. ובצד המדיני אתה שומע, החזון שלי למזרח התיכון 2050, שלא לא יהיה גרעין, שהוא לא יירה עליי, שהוא לא יישב לי על הגבול, אני לא רוצה עוד אוקטובר 7. הנטייה הזאת לחשוב במונחים של המלחמה האחרונה, ולהשליך אותה קדימה לעתיד. בעצם שני המכלולים האלה של החשיבה, הם מכלולים שלא מצליחים בעינינו לפחות, לשים על השולחן תזה שהיא גדולה, רחבה ורלוונטית ל-25 השנה הבאות. למה הודו? בוא נשים רגע, כשלמה אנחנו אומרים מהודו ועד כוש, אני אקח הודו, אתה תיקח אתיופיה ותצא למערבי.
אני חושב שרגע לפני גם הודו, אני חושב שדרך טובה לבחון, אתה רוצה מדד של האם זה חזון פוזיטיבי במרחב, זה שאתה שואל את עצמך, מה אני בעיני אחרים? זאת אומרת, בוא ניקח את האמירויות, הם רוצים להיות בעיני אחרים, ההאב שבו העסקים מגיעים, בתיירות וכו' וכו'.
שוויץ, זה בגדול השוויץ של
חד משמעי. אז אנחנו צריכים לבוא להגדיר, אנחנו בעיני אחרים, זה עובר, זה יוצא הייתי אומר, הגבולות הרגילים של דברים ביטחוניים, צבאיים נטו, ונכנס למרחב ממש גיאופוליטי, שאתה אומר, אני במרחב הזה, משהו בעיני אחרים, אנחנו נדבר על מה זה הדבר הזה, ויש לזה המון השלכות. יש לזה השלכות של אחריות שלך במרחב, יש לה השלכות בתוך המדינה, בתוך האזרחים של המדינה, מי אנחנו, מה אנחנו רוצים להיות. ואני חושב שהעומק של הדבר הזה, ולמה הברית של הודו ועד כוש, וציינו את זה ממש בהתחלה, זה שאחרי 2000 שנה חזרנו הביתה. והיכולת לבוא ולהגיד, חזרנו הביתה, אנחנו שייכים פה למרחב, אנחנו לא איזשהו וילה בתוך ג'ונגל שהוא לא לנו, אנחנו לא זרים למרחב, אנחנו מה שנקרא indigenous. אנחנו באנו מפה, והעיתות הזה לשכנים שלנו, זאת אומרת, אנחנו בבית. יש לנו שכנות. השכנות האלה יש להם חוקים. ובתוך המרחב הזה שמתחיל מאוד ונגמר באזור אתיופיה, אנחנו רוצים לייצר את השכונה הזאת שאנחנו חלק ממנה.
אז בוא ננסה רגע לחשוב למה. אני חושב שאפיינת יפה את, את האתוס, או את גם את התפיסה הערכית של למה זה הדבר הנכון, אבל בוא רגע נעשה סדר. אין וילה בג'ונגל. אנחנו לא רוצים להיות וילה בג'ונגל, אנחנו לא רוצים שזה ככה יראו אותנו, וזה גם משדר החוצה.
בדיוק.
אתם ג'ונגלים, אנחנו וילה. יש בזה בעצם שני צדים. אז הווילה בג'ונגל מתה. למה הציר המזרחי הוא הודו ולא סעודיה? ואני חושב שמה שקרה בשבוע האחרון בהודו, אגב, מסביר את זה מאוד מאוד יפה. כן? הודו בעצם שים ככה את המשקפיים של 25 שנה קדימה, יש כרגע המאפיין הכי דרמטי של הזירה הבינלאומית, זה החיכוך, המלחמה, התחרות בין סין לארצות הברית. ויש קמפ מאוד ברור לארצות הברית, ויש קמפ מאוד ברור לסין עם ההגמוניה שלה בגזרה, ובעצם יש מדינה אחת גדולה of significance, שיש לה משמעות, כן, בדיוק, שהיא לא בכיס של אף אחד. ואין ניצחון אמריקאי בתחרות הזו ב-2050, שהודו לא שיחקה, בוא נאמר, היא לא תהיה בת ברית אמריקאית, אבל שהיא לא שיחקה, בוא נאמר, 60-40, 70-30, לכיוון האינטרסים האמריקאים. ולכן זה אומר שמדינת ישראל, אם היא צריכה להחליף את הווילה בג'ונגל, יש לה עוגן אמריקאי דרמטי שיקח אותה גם ב-25 שנה קדימה, זה דבר שאסור לוותר עליו. אבל עם כל הכבוד למדינות במרחב, הקצה של המרחב הזה נגמר בהודו. זו המדינה החזקה, זו המדינה שבחתך קדימה, המנוף שלה עולה.
כן, תראה, אפל הודיעו לפני 3 ימים.
בדיוק.
כל ייצור האייפונים עובר מסין להודו.
בדיוק, אז מה קורה, מה בעצם קורה? אנחנו רואים כאילו כל שבוע שעובר, אנחנו רואים את הודו בעצם מגבשת את העצמאות שלה ואת האיכויות שלה. בואו ניתן 3 סיבות רגע למה הודו יציר העומק במזרח של הברית הישראלית. אני חושב שיש 3 סיבות שמעבר לסיבה הדומיננטית או למנוע המרכזי, שזה החיכוך ארצות הברית סין וה... עוצמות של הודו בדינמיקה הזאת. הודו מדינה עם 20% מיעוט מוסלמי, מבינה את הדינמיקה.
מזכיר לנו מדינה קרובה לבית.
עם עוד כמה אפסים נומינלית, כלומר, המספר גדול יותר נומינלית, אבל האתגרים של הזהות ההודית ביחס למיעוט מוסלמי, ביחס ליכולת לאזן זהות לאומית, אינדיג'נס של העם ההודי ההינדי, אל מול הדינמיקה שיש היום, לאחר הסכמי מאונט באטן, 47-48, מאוד מאוד דומה, החלוקה של פקיסטן והודו, דינמיקה שהיא ביסוד של דינמיקה זהות מאוד מאוד דומה לישראל, זאת אומרת, השיחה היא שיחה מאוד דומה, שאלת הערכים, שאלת מי אני, אינדיג'ניויטי, מאוד מאוד דרמטית. פעם שנייה הודו, יש לה שכנה גרעינית מוסלמית, מדינה מאוד לא יציבה, שבעצם מאיימת על היכולת של הודו להתעלות ולהיות מי שהיא רוצה להיות בעולם.
כן, היו את החיכוך עם פקיסטן השבוע.
תכף נדבר על זה, אני חושב שזה דרמטי, כי זה גם מקרין על האירוע האיראני. אני חושב שהנושא השלישי זה בעצם המבנה האישיות גם של המנהיג המאוד ספציפי שנמצא היום בהודו. נכנס לקדנציה שלישית, בחירות דמוקרטיות שלישיות, מנהיג מכונן, עשה דברים מאוד מאוד דרמטיים כדי להניע את הודו קדימה, בחיכוך לא פשוט, הוא שותף אמריקאי, הוא שותף רוסי, הוא שותף לישראל, הודו אגב היא יבואנית הנשק הגדולה ביותר של יכולות ביטחוניות ישראליות, ובעצם במכלול הזה, הודו היא מדינה שכשכואב לישראל, כואב גם לה. כשיש מתח במצרי הורמוז, זה בעיה להודו. האמריקאים יכולים להסתדר, השותפים שלנו, האירופאים יכולים להסתדר, יש להם מרווח תמרון הרבה יותר גדול.
כן, אתה מכיר את האמרה המפורסמת של כאילו, למה ארצות הברית היא המעצמה הגדולה בעולם? Ocean, Ocean, Mexico, Canada.
בדיוק, 4 סיבות גדולות, כן. ים, ים, מקסיקו, קנדה, אז אמריקאים הם באמת באיזשהו מנח מאוד מאוד נינוח ורגוע בהקשר הזה. אז כשאתה מחבר את 3 הדברים האלה, להודו כואב מאוד שכואב לנו, אנחנו בגדול, יש לנו דינמיקה מאוד דומה, דובינטית ביחס למה שקורה באזור, הלימה מאוד גבוהה. פעם שנייה, אתגרי הפנים שלה, מאוד מאוד דומים. פעם שלישית, גם הדינמיקה של אתגרי החוץ והאופי של המנהיג המאוד ספציפי שנמצא שם. עכשיו, case in point, ממש, התזה הזאת עמדה למבחן בשבוע האחרון. פיגוע גדול בחבל קשמיר, אחרי כמה שנים של שקט. הודו מחליטה שהיא לא נשארת רגועה ומכילה את האירוע הזה. הודו מוציאה את נושאת המטוסים הגדולה שלה מהנמל בצורה מאוד מופגנת. מה הדבר הראשון שקורה? נכון, יש אירוע בפקיסטן. איראן שולחת דיוויזיות לגבול איראן-פקיסטן. אבאס ערקצ'י, שר החוץ, הנושא והנותן הראשי לתוכנית הגרעין, הערב, הלילה, מצייץ, אנחנו רוצים מערכת יחסים הרמונית בין הודו לפקיסטן, איראן מעמידה את משרדיה הטובים לתווך בין הצדדים, פאניקה ולחץ בטהרן. כשהודו משתעלת, כשהודו מתעטשת, יש אירוע מאוד מאוד דרמטי במרחב, זה פקיסטן, זה טהרן, זה סין וזה רוסיה, ואני חושב שהעוצמות שראינו רק כשהודו הוציאה נושאת מטוסים, כן? מהנמל, מראות לנו שהודו גם מוכנה להנחיח, ומוכנה בעצם to carve its path, בעצם להניח את המסלול שלה לדומיננטיות. מחבר את כל המכלול הזה, ובעצם אתה מסתכל על הדינמיקה עם הודו, ואתה אומר, שם צריך להיות יד מדיניות החוץ הישראלי בעשור הקרוב, שם צריכה להיות ה-Eastern flank הישראלי, שיגיע בהלימה מלאה לשותפות עם האמריקאים.
בדיוק, צריך להגיד, כמובן, כמובן שהשותף המרכזי, אנחנו לא רואים תחליף לדבר הזה, זה הברית האסטרטגית וערכית עם ארצות הברית, בתור השותף מספר אחד שלנו בעולם, אבל מאז ומתמיד, לישראל הייתה שותף גלובלי לצורכן מעצמה, אם זה האימפריה הבריטית, האמריקאים, ותמיד שותף אזורי, מעצמה אזורית. אז פעם זה אפילו היה טורקיה ואיראן, ואנחנו טוענים שהודו זה העמוד התווך האזורי, המעצמה האזורית שאנחנו צריכים ממש לכרוך את הברית שלנו איתה ב-30-40 שנה הקרובות.
אמת, ואני אגיד אולי עוד איזה משפט הזה, כשאנחנו קרחנו את הברית בן גוריון איראן, כן, עם השעה, בסוף כשהשעה נפל, ישראל שילמה זה מחירים אדירים. ואנחנו תכף נשמע את הסינק של ארדואן, שכשהוא, מה שנקרא, התפלפ בלשון העם, כן? כשבעצם הוא עבר את הפאז הזו והנחיח את האנטישמיות היסודית שלו באותו נאום בדבוס, כשהוא קם על הבמה, אחרי שאהוד אולמרט בעצם היה בקצה של מסע ומתן עם אסד, בתיווך טורקי, באנקרה, חוזר לישראל ויוצא למתקפת המנה בעזה, ארדואן ממש נעלב מזה באופן אישי, ובעצם אתה רואה דינמיקה של 25 שנה, 30 שנה של ידידות טורקית-ישראלית מאוד מאוד עמוקה, במחי יד, בהחלטה של מנהיג, נעלמות. זה דבר שיכול לקרות גם בסעודיה, במעלה הדרך, זה דבר שקרה לנו באיראן, דבר שקורה לנו עכשיו בטורקיה. הודו היא לא מדינה דומה, זו מדינה שיש לה מסורת דמוקרטית, זו מדינה ש... כל המכלול של האינטרסים שלה ושל ישראל בגדול נע באותו כיוון. בוא נשמע רגע את ארדואן מתפלפ בדבוס.
Israel left Gaza completely, no occupation. You know what it means? Hamas. There are many details that you have to know.
I want to understand why did they fight rockets against us? What for? There was not any siege against Gaza.
I with apologies to Prime Minister Erdogan.
One minute.
Okay. I'm going to hold you to the 1 minute, please.
Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması.
I want to ask you to defer to our host.
Sana çok teşekkür ediyorum. To our host. Benim için de bundan böyle 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştunuz.
Turn this over to our host. Prime Minister, do Professor Schwab.
Thank you very much.
Yes, he walked out because he was not given the full time to answer. Second, many of the points were not really accurate, and we wanted to say something. So the Prime Minister of Turkey was not given that opportunity.
Ladies and gentlemen, you can imagine how much I regret how this session ended. And I first want to express my deep concern because I have great esteem for Prime Minister Erdogan.
Yaşına saygım sebebiyle sesimi yükseltmedim. Yoksa sesim ondan daha çok çıkar. Orada bir sıkıntım yok.
I have respect for Mr. Perez, also for his age. And that's why I did not raise my voice. I could have raised my voice louder.
Ve çok açık net bir şey daha söylüyorum. Doğru konuşmuyor.
And I have to say that what he says is not true.
אנחנו שומעים את זה, דיברנו על הודו. אנחנו טוענים שזה ברית ממש אזורית שמתחילה בהודו, אבל לא נגמרת שם. הודו זה השחקן המרכזי, אבל יש לך כמובן את אזרבייג'אן, סעודיה כמפתח לעולם המוסלמי, לא דיברנו בכלל על אינדונזיה, מה שזה מביא איתה, כל הצד המוסלמי, בוא נקרא לזה העולם המוסלמי המתון. האמירויות, ירדן, מצרים, ונגמר באתיופיה. זאת אומרת, אתיופיה זה שחקן מאוד משמעותי, אנחנו רואים את זה בחודש האחרון, רק מבתי המים. שווה לתת על זה מילה, בתור המשמעות, ואמרנו על זה קודם, המשמעות שלנו במרחב, מה אנחנו יכולים לתת למרחב, איך המרחב רואה אותנו. אז לפני חודש, אתיופיה התחילו להפיק אנרגיה מסכר, הג'נסיס דאם, הרנסנס דאם, שהתחילו להפיק את זה על הנילוס, זה המים שזורמים לתוך מצרים, ומצרים בבעיה. עכשיו, אם אנחנו במוד של וילה בג'ונגל, אנחנו אומרים, אוקיי, זה לא נוגע בי, לא מפריע לי, אחלה, תסתדרו. אבל אם אנחנו חלק מהמרחב, אנחנו שכונה, אנחנו מבינים ששליש מהמצרים, יש להם 114 מיליון מצרים, שליש מהם בסכנת רעב ללא מים, זה כבר, זה בעיה במרחב, יש לי גם אחריות לדבר הזה. אז האם אני ביטחון מזון, אני ביטחון מים במרחב? ובעצם כל הדינמיקה הזאת מתחילה להשתנות, ואנחנו מסתכלים 30-40 שנה קדימה, זה דינמיקה שאנחנו רוצים להגיד, אנחנו שייכים לפה, יש לנו שכנות עם המרחב הזה, ויש לנו גם אחריות. וכשאנחנו מסתכלים פנימה לתוך החברה הישראלית, ואנחנו רוצים לדבר רגע השלכות, אולי נסיים כאן, יונתן, באולי שני רגליים פרקטיים. אחד, בוא נקרא לזה ביטחון, אולי תיקח את זה ונדבר על ביטחון חוץ, אוקיי, מה עושים מכאן עם טורקיה? וגם ניקח את זה, מה עושים פנימה, איזה השלכות יש לנו, אנחנו מסתכלים עכשיו במדינת ישראל בשנתה ה-77, איזה משמעויות אנחנו יכולים לקחת קדימה ולהתחיל ליישם את המציאות החדשה הזאת של לא וילה בג'ונגל, אלא חלק מהמרחב.
אז אולי נתחיל דווקא מהקצה מהנושא של לא וילה בג'ונגל. מה שבעצם אתיופיה עושה, היא דורכת אקדח שיש בו 60 מיליארד קוב מים, שזה כל מה שמצרים צריכה ושותה באופן עקבי. 60 מיליארד קוב מים, הם הרנסנס דאם שממנו מייצרים אנרגיה. ומצרים לאורך עשור ניסתה למנוע מאתיופיה לדרוך את האקדח הזה, והאקדח הזה עכשיו דרוך ויושב על השולחן. אם ישראל חושבת וילה בג'ונגל, האקדח הזה לא מעניין אותה. סליחה, הוא לא מעניין אותה. זה עכשיו בין מצרים לאתיופיה ו... בהצלחה לשני הצדדים, מה שנקרא. אם ישראל תופסת את עצמה כחלק מברית שמתחילה בהודו ונגמרת באתיופיה, יש לה אחריות לנסות לפתור את הדינמיקות האלו, לייצר פתרונות בתחום המים, לייצר פתרונות טכנולוגיים, וגם להנחיח את עצמה כשחקן דיפלומטי ושחקן גם צבאי, אם צריך, במקומות האלה. ולכן, בוא ניקח את טורקיה, רק נסמן רגע איזשהו מתווה, ונגיע לשנת ה-77 של ישראל. אני חושב שבגדול, המפתח יושב אצל האקן פידן, בעיניי. והדינמיקה הטורקית ישראלית צריכה להיות כזאת שהיא לא נובעת מדי קונפליקשן. ראינו עכשיו את נתניהו, בעיניי בצדק, עושה דבר חכם מאוד, מתאם ביקור בילטרלי באזרבייג'אן אצל אילהם אליאב. צריך לשמור על אזרבייג'אן, צריך לייצר את הדינמיקה המקבילית הזאת, שהדבר הזה לא נוגע במערכת היחסים ישראל-טורקיה. אני חושב שזה דבר נכון, חכם, טוב לעשות אותו ולחזק אותו. זה עיקרון מספר אחד, נדתק את ה... שזה לא יהפוך להיות משולש, שזה יהיה מערכת, זה יהיה קו ישר בין ישראל לאזרבייג'אן, וקו ישר בין ישראל לטורקיה, כי הוא עלול להתחמם. וכשהקו הזה יתחמם, אנחנו לא רוצים שישפיע על מערכת היחסים שלנו עם אזרבייג'אן. זה עיקרון מספר אחד. עיקרון מספר שתיים, הוא בעצם איתות מאוד ברור לטורקים, שיש לנו מכלול של שיתופי פעולה, הוא קשור לגרעין איראני, הוא קשור לאלמנטים שקשורים לאנרגיה, הוא קשור לנוכחות של הצי הטורקי סביב יוון, קפריסין והמרחב הזה, שישראל יכולה, היא בעצם השחקן היחידי שיכול להתחכך בו, זה צי של נאטו, צריך לזכור. זה חיכוך מאוד מורכב עבור ישראל. צריך למצוא את הדרך להסביר לטורקים, שיש להם מחיר הפסד מאוד גדול, והוא לא יהיה רק בסוריה, ויש להם מחיר רווח מאוד גדול. ושנכון יהיה לישראל ולטורקיה, סביב דינמיקה אולי שקשורה לנורמליזציה עם הסעודים, סביב דינמיקה של חשיבה אזורית, לפתוח דף חדש, אבל הדף חדש הזה צריך להיות כזה, שמאוד ברור לטורקים שישראל means business, וכשפוגעים באינטרסים ישראלים, היא גם מוכנה לשלם מחירים, ולהתחכך לא רק בפרוקסי בחצר האחורית שמאוד נוחה לטורקים בסוריה, אלא במקומות אחרים. אני חושב שיש שותף חזק לזה באנקרה, אני חושב שהוא לא ארדואן, אני חושב שהוא האקן פידן, למערכת שלנו, למוסד, היה דיאלוג מאוד ענף עם האיש הזה. אני לא יודע אם הדיאלוג הזה ככה לקח את עצמו החוצה גם לציר הדיפלומטי, כדאי שזה יעשה. אני חושב שזה העיקרון השני. אז עיקרון הראשון, ציר אזרבייג'אן, ציר טורקיה, צירים נפרדים, לשמור על זה ככה. עיקרון שני, להראות שישראל לא מפחדת לשלם מחירים צבאיים, שיהיה חיכוך צבאי באזורים שנוחים לנו, שגם לא משפיעים על נאטו ולא פוגעים בברית שלנו עם האמריקאית, קשה יותר ממה שניתן היה לחשוב לפני חודש. אבל לנסות לעשות את הדינמיקה הזאת, שמחיר ההפסד יהיה ברור, נקודה שלישית, מחיר השיתוף פעולה הוא עצום, זאת אומרת, לא מחיר, הצועה של שיתוף פעולה הוא אדיר, ואני חושב שיש לנו שותף מאוד מאוד מאוד אפקטיבי, גם אם לא אוהב ישראל וכן הלאה, אבל מאוד מאוד אפקטיבי, שחושב 360, וזה בעצם האקן פידן. נגיד רגע איזה מילה על הדבר הזה, אם אתה פעיל באתיופיה, אם אתה פעיל גם בצירים האלה, יש לך בעצם דיאלוג הרבה יותר דרמטי ואיכותי לתת...
יש לך מקום מפגש.
בדיוק. כך ותן, הזופה, מה שנקרא, עם הטורקים הוא גדול יותר. כל שאנחנו חושבים, מערכת אזורית שמתחילה באתיופיה, נגמרת בהודו, הוא הפוך, ככה גם הדינמיקה מול הטורקים, אפשר דינמיקה יותר יסודית. אלה שלושת הנקודות, אני חושב שווה לחשוב עליהם, ככל שהשבועות עוברים.
כן, זה מה שאמרנו כלפי חוץ, מה צריך לעשות, או איזה רעיונות אפשר עכשיו לשים על השולחן. ויש לזה השלכות, אמרנו, גם פנים, פנימה לתוך המדינה, אנחנו נכנסים עכשיו לשנתנו ה-78, וכשאתה בא ואומר, אוקיי, אמרנו את זה כבר מספיק פעמים, אתה לא בי לבנג'וגל, אני חושב שכל הדברים שדיברנו עליהם, יש להם איזשהו מוטיב של חשיבה מעצמתית. חושבים על עצמנו בתור מעצמה, ואנחנו בעד, אנחנו מדינה של חצי טריליון דולר תוצר, אנחנו כבר לא ה-MVP שקמנו פה בדם יזע ודמעות בקום המדינה, זה אירוע אחר, ומה שזה אומר זה גם...
שווה אולי לתת איזה מילה, שחר לוטן מהצוות המייסד שלנו, עובד עכשיו על איזה שאלון שאנחנו הולכים להשיק ביום העצמאות.
נכון.
אחד הסטטיסטיקות המדהימות, כן?
אתה רגע, אתה נותן פה ספוילר לתוצאות.
אני נותן ספוילר, אבל בוא, אנשים כבר יהיו אחרי השאלון. היינו, גדלנו פי 11 במונחים דמוגרפיים, האוכלוסייה גדלה פי 11, התוצר גדל פי למעלה מ-400 ב-77 שנה. יש איזה 3-4 מדינות אחרות שעשו את זה. אז אנחנו לגמרי, מותר לנו לחשוב על עצמנו, לא במונחים של 47, ולשרש חלק מהדברים שנולדו אז, מה שנקרא, השטטל הישראלי, וכן לחשוב כמעצמה, מעצמה אזורית, לא מעצמה...
זה מאפיין את כל מה שאנחנו אומרים, מעבר לכל התשובות שאנחנו נותנים, גם למי אנחנו במרחב, גם על החוזה החברתי, וגם מהרעיון הגדול, שהדברים האלה משתנים. אנחנו היום לא אותה מדינה שהיינו ב-47-48, ואנחנו מסתכלים בתוך החברה הישראלית, ויש עכשיו תפקידים חדשים בתוך החברה הישראלית. מה זה אומר לעדה הדרוזית? מה זה אומר לבני דודנו, ערביי ישראל? מבחינת זה שאנחנו חלק מהמרחב, דוברי השפה. מה זה אומר על אפילו לימוד ערבית? אני סיימתי 12 שנות לימוד במערכת הממלכתית דתית, לא יודע מילה בערבית, בעברית, בסדר. אבל יש לזה המון המון השלכות פנימה בתוך הבית, וכשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו חושבים שזה צריך להיות הטראג'קטורי שלנו קדימה.
ועל זה, בעצם על זה יהיו הפרקים הבאים. אנחנו ניקח כל פרק, אנחנו נפרק, כמו שעשינו היום עם טורקיה, נפרק חשיבה לא רלוונטית, ישנה, outdated, בתפיסה הישראלית, סביב החוזה החברתי, סביב תחבורה, סביב תשתיות, סביב בריאות, סביב חינוך, סביב ביטחון לאומי, סביב החוזה החברתי החדש, סביב הרעיון הישראלי הגדול, ובעצם ננסה להציג את המכלול התפיסתי הרדיקלי החדש, שאיתו נגיע לשנת המאה, מעל טריליון דולר תוצר, מעצמה אמיתית, שיש לה תפיסה ונוכחות במרחב של המזרח התיכון, מהודו ועד אתיופיה, שאני חושב שאנחנו, דרך החיילים שנלחמים, ואנחנו, זה הדינמיקה בין זיכרון לעצמאות, דרך הקורבן האנושי העצום של החברה הישראלית, ודרך המנהיגות הצופנת פני עתיד, זה היעד. וצריך לראות שהקורבנות האלה והמחירים שאנחנו משלמים מביאים אותנו לנקודה הזאת.
נכון, וכאן החיבור אלינו, הסיפור שלנו עלינו, הנכדים המייסדים, כולם מוזמנים לעקוב ברשתות, להזין בכל פלטפורמת הפודקאסטים, להצטרף, וכמו שאנחנו אומרים תמיד, אולי לסיים עם זה, יונתן, זה עלינו.
זה עלינו, לגמרי, נכדים מייסדים.